מאחר והיום זאת ההילולה של רבי יעקב אבו חצירה. אז חשבתי שנלמד משהו על הרמב״ם, כי זה גם ההילולה של הרמב״ם. אותו יום תמיד עושה.
יש קשר?
האם יש קשר? כן, יש להם אותו יום של הילולה.
שניהם יודעים.
עכשיו, רציתי להביא לכם מספר קטעים, פסקאות מתוך דברי הרב קוק על מעלתו של הרמב״ם, ואנחנו לא נלמד את שני המאמרים שהרב כתב במיוחד על הרמב״ם, כיוון שאנחנו לומדים את זה בשאר הימים במאמרי ראייה, אבל יש כמה דברים שצריך לברר, למשל היחס של הרמב״ם לתורת הקבלה. כתב הארי, ומובא בשם הגדולים לאחידה, שהרמב״ם והרמב״ן, הרמב״ם והרמב״ם, אחד גדול, הרמב״ם גדול הפילוסופים, אפשר לומר, היהודים, והשני גדול המקובלים, בימי הביניים, ששניהם שמם משה, שניהם פאות של דקנה דזרנפין. רק שהאחד אחוז בפאה ימנית של דקנה דזרנפין, זה הרמב״ן, ואחד אחוז, נצא שורש נשמתו, בדקנה, בפאה שמאלית של דקנה דזרנפין. זה מושגים של תורת הקבלה, שזה בכלל לא משנה מה זה אומר, אבל זה בכל זאת צריך להבין קצת משהו.
למה לא אחידה?
מה?
למה לא
אחידה? אחידה מביא את זה, כן. שזרנפין זה התורה. אז יש פאה ימנית, פאה שמאלית, בתוך התורה יש צדדים שונים, ודקנה זה החוכמה, כן? אז החוכמה של התורה, אז זה מצד ימין וזה מצד שמאל. מה הדבר? ומוסיף הארי, ולכן זה ידע בסוד וזה לא. אז כך שכל מי שהופך את הרמב״ם למקובל, שידע שהוא חולק על הארי. בסדר? טוב. על זה אומר הרב קוק. שני פרנסים טובים עמדו לישראל, שניהם מלאים ברכת השם. אני קורא כאן באורות האמונה, במהדורה המאוחרת יותר, עמוד 86. שני פרנסים, מה זה אורות האמונה? צריך לדעת, יש שמונה קבצים, כתבי יד של הרב קוק, ועל השמונה קבצים האלה עבדו הרב צבי יהודה קוק והרב הנזיר. יש פסקאות שהוכנסו על ידי הנזיר באורות הקודש, ופסקאות שהוכנסו על ידי הרב צבי יהודה באורות. ויש פסקאות שלא פה ולא שם, אז בא חכם שלישי, הרב משה גורביץ, והוא ליקט את הפסקאות שלא הוכנסו. עשה מזה ספר אורות האמונה. זה בגדול, זה לא בדיוק. שני פרנסים טובים עמדו לישראל. שניהם מלאים ברכת השם, בתורה, חוכמה, גדולה, קדושה, צדק ומשרים, וחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש, ליישר דרכים במסילת התורה והאמונה, הרמב״ם והרמב״ן. אין, אם אתה לומד כל משנת הרמב״ם, כל משנת הרמב״ן, אתה מפוצץ בתורה. שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים, אשר לישראל ולאדם, כלומר גם הם היו מלומדים בחוכמות כלל אנושיות, פילוסופיה, רפואה, אסטרונומיה וכו', לפי היכולת האנושית, כלומר, לא, הם לא היו נביאים, אם הם היו נביאים אז גם לפי היכולת האלוהית, אבל הם לא היו נביאים אז לפי היכולת האנושית, ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נאור. אמנם, משני צדדים אשר להקשבת הרוח, מהצד המסתורי, כלומר, סודות, הפנימי, הפאה הימנית, הנה, אתם רואים, הרב משתמש במושגים של הארי, הפאה הימנית, שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות לכל בינה פנימית, קבלית, אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזה אמונים היא נקלטת, ותוצאותיה חוכמות נעלמות בחוג השוויה של הצורה ליוצרה. זאת אומרת, מה עושים המקובלים? הם כמו הנביאים, גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. ככה אומרים חזל, כן? משתמשים בכל מיני ביטויים אנתרופומורפיים, כלומר דימויי אדם, כלדבר על האלוהות. אז יש רק בעיה אחת, מה זה מדמים צורה ליוצרה? צריך להגיד, מדמים יוצר לצורה. מה אתה אומר צורה ליוצרה? כן? כי אז זה אומר שהמקובלים והנביאים מבינים שגם אצל היוצר יש כמין ציור, לא בעצמות האלוהית חד וחדים, הוא אין סוף בלתי מושג, אבל יש עולם הספירות, ומדמים את הצורה, דיינו את הנברא, ליוצרה, לעולם העליון.
כן. זה פה יש הדייקנות של ההגשמה, שהוא כאילו הרמב"ן
הוא חשש מזה.
חשש מזה ודחה את זה.
נכון.
והמקובלים הם משתמשים בזה.
נכון, בכיף. אין הבעיה.
בכיף.
נשאל את השאלה, לאור שאלתך, מי יותר מגשים, הרמב״ם או המקובלים? יש מה לדון בזה. למה? כי המקובלים אומרים שהקדוש ברוך הוא האינסוף. אם הוא האינסוף, בלתי מושג כלל, למעלה מכל הגדרה. לפי הרמב״ם, את השם אפשר להשיג על ידי השכל. המקובלים אומרים, מה פתאום? השכל משיג רק את הספירות, לא משיג למעלה מזה. אז יוצא, אז מי מגשים יותר? הרמב״ם או המקובלים? יש מה לדון. בסדר. לכן יש שני צדדים, נכון, זה מה שהוא אומר כאן. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, מהצד המסתורי הפנימי, הפה הימנית שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזי אמונים היא נקלטת. כלומר, צריך בשביל זה שימוש של חוגים. כלומר, קבלה זה דבר שעובר בקבלה, לא בסברה. כן, הרמב"ן בהקדמתו לתורה אומר שאי אפשר לסבור סברות בדברים האלה, אלא אתה צריך ללמוד מפי מקובל חכם. ותוצאותיה, מה?
חושבים שלפי הגמרא, כאילו,
אפשר
ללמוד אחד על אחד,
ובעיקרון
מי
שההבנה
צריכה לנבוע מהלומד.
ברור. אבל הוא צריך רב.
זאת אומרת שזה סברות שלו.
לא בדיוק. נאמר ככה. כתוב שאין מלמדים, כלומר, אין דורשין בעריות בשלושה, אז אם לא בשלושה אז בכמה? בשניים. ולא במעשה בראשית בשניים, אז בכמה? באחד. ולא במרכבה ביחיד, אז בכמה? באפס. באפס, נכון? אז כלומר, אז איך זה יעבור? אלא בכל זאת מלמדים ראשי פרקים ולא את הדבר עצמו. זאת אומרת, מה זה ראשי פרקים? זה, יש ידיעות, הן כבר קיימות בפן אינטואיטיבי בנפש האדם, ועל ידי המורה, המורה מסדר אותם, לפי סדר. לכן מסדר להיות חכם, הוא מבין מדעתו. אז זה חצי חצי. טוב. אז, ותוצאותיה חוכמות נעלמות בחוג, כלומר, במסגרת של השוויה של הצורה ליוצרה, בכוחן הגדול של נביאים, שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור. כלומר, מקובלים זה תלמידיהם של הנביאים. כמו ששאלו את רבי חנינא בן דוסא, אמרו לו, נביא אתה? אמר, לא, מקובל אני. כן, מקובל אני מרבותיי. משהו שימש את רבותיו, זה הקבלה. ולכן הוא יודע את סוד התפילה. כן, אז השוויה של הצורה ליוצרה בכוחן הגדול של נביאים, שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור, ומצד השמאלי, מהצד השמאלי, הצד ההכרי, הכרי מלשון הכרה, המלא שכל וחשבון, בירור והיגיון, השופט כל ערך בהגדרותיו ומעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם ותיאור מציאותי, הנקלט מאור השכל העליון. זאת אומרת, בעצם המקובלים מחברים צורה ליוצרה, הרמב״ם מבדיל בין צורה ליוצרה. כן, הנקלט מאור השכל העליון אשר בהקשבה הבינתית המדויקת והדרגית, העסוקה בהבנת האור האלוהי, הפאה השמאלית. נפלה למנה, האחרונה לבן מימון והראשונה לבן נחמן. אור אל שדי, האומר לעולמו די, ומתווה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כוחות חיים. מה זאת אומרת? אל שדי שאמר לעולמו די, הקדוש ברוך הוא עושה גבולות. גבולות בין חכם לחכם, ובין אמונה לאמונה, ובין עיסוק לעיסוק. זה אומר שכמו, למשל שהרב מביא באורות הקודש, לגבי ערוגה. אדם יש לו ערוגה, בתוך ערוגה הוא שם כמה נטיעות. ירקות, פירות, וכו'. אז אם הוא יקרב את הנטיות יותר מדי זו לזו, הם יפריעו אחת לשנייה. אז לכן יש לנו גם דינים בהלכה שצריך להרחיק בין נטיעה לנטיעה, כדי שכל אחד יתפתח לבד. לכן אומר הרב קוק, צריך להרחיק בין הרמב״ם לרמב״ן. אין מה שאומר כאן, וזה השגחה שעושה את זה. אור אל שדי אומר לעולם הודי, הוא מתווה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כוחות חיים, הוא מגלה את הבלטתה המשוכללת של כל יצירה חשובה, העיר בנשמת שני האורים הגדולים, כלומר הקדוש ברוך הוא נתן נשמות מיוחדות גם לרמב״ם, גם לרמב״ן, ומוכרחת הייתה המסתורית להיות אלומה מגאון ההכרה. כלומר זה מצוין שהרמב״ם לא ידע קבלה. המנתחת, מגאון ההכרה המנתחת, ואותה ההכרה בעצמה להיות דחויה בזרוע מגאון הקשב הפנימי. היה צריך גם שהרמב"ן יתנגד לרמב"ם. אדיר האמונה, ויחד הם בונים את בית ישראל מזה אחד ומזה אחד. והיו ידיהם אמונה. מה זה ידיהם אמונה? איפה הביטוי הזה? מזה אחד, והיא ידיו אמונה. השני ביחד יוצרים את האמונה, להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב ולהקים יד על כסיה. אז אחרי אומר הרב, יש צורך גם ברמב"ן וגם ברמב"ן, והטעות היא לטשטש. לא, הם אומרים בעצם את אותו הדבר. לא, הם לא אומרים את אותו הדבר. עד כאן פסקה ראשונה. מה? הרעבד, מה? הרעבד מקובל.
הרמב"ן ורמב"ן.
הרעבד והרמב"ן הם באותו בית מדרש. הרי מאיפה הרמב"ן למד קבלה? מתלמידי הרעבד, מרבי עזרא ורבי עזריאל מגרונה, שהיו תלמידים של רבי יצחק סגי נהור, שהיה בנו של הרעבד, שהיה בנו של רבי דוד, שנגלה אליו אליהו הנביא. עוד משהו, יש ברמב״ם טעמים למצוות. טעמי המצוות של הרמב״ם מתייחסים לזמן ההיסטורי של נתינת התורה, נכון? לפי איך שהעולם היה בזמן מתן תורה, משם הרמב״ם לוקח את טעמי המצוות. עובדי עבודה זרה, יש מוקריבים קורבנות, התורה אומרת תקריב קורבנות, ועוד כמה דברים כאלה. השאלה היא למה? למה הרמב״ם, הרי יש פה שאלה גדולה. אם אתה אומר שהטעמים של המצוות זה לפי מה שהיה באותם הזמנים, ומה יהיה כשהעולם משתנה, אז אולי המצוות מפסיקות להיות רלוונטיות, אם זה הטעם שלהם. זאת השאלה. אומר הרב, מה?
השאלה השאלתית, הדור הזה שואל את השאלה הזאת כל הזמן.
מי?
הדור שלנו,
אני לא יודע, הסתובבתי ברחוב, לא ראיתי שזה כזה מטריד אותם, טעמי המצוות של הרמב״ם. ראית ככה שמדברים על זה בעיתון? מה? טוב, בכל מקרה, הרב קוק בארפילי תוהר, זה זהה לקובץ ב', כן? בשמונה קבצים זה הקובץ השני. אבל מסיבות של נוחות אישית אני משתמש בארפילי תוהר. זה המהדורה הראשונה של הדבר הזה. אז בעמוד כף ב' להרמב״ם, נצחיות התורה, הרמב״ם אומר, הוא זה שאומר שהתורה היא נצחית, שהתורה לא משתנה, נעוצה במעמד העולם בעת מתן תורה. אין דבר זז מן התורה אף על פי שענייני העולם משתנים. למה? נבואת משה רבנו אינה מהטבע הרוחני של ההוויה כמו שישאר נבואה, שהעלמתה מן הראוי לה היא פליאה, והופעתה היא טבעית. אבל נבואתו של אדון הנביאים נס היא, כי בריאת העולם יש מאין. כלומר, יש הבדל בין נבואת משה לכל שאר הנבואות, לפחות לפי הרמב״ם, שנבואת משה היא פלאית, לעומת שאר הנבואות, שאף על פי שהן באות מעולם עליון, אבל יש להן מעורבות גדולה בטבע של העולם. כן? זה הרי לא אותה מדרגה. אז הנבואה של משה דומה לאקט של הבריאה יש מאין. וכמו שהמומן של חידוש ההוויה הוא עובר בכל הזמנים השוטפים ובאים, הרי מה אתה אומר? בריאת העולם, מתי זה היה? זה לא היה, זה למעלה מהזמן, אז אתה לא יכול להגיד היה. כן? אז כמו שהמומן של חידוש ההוויה הוא עובר בכל הזמנים השוטפים ובאים, ויסוד פרוצס זה לא יקבל שינוי. כן? פרוצס תהליך. זאת אומרת, או המהלך, יותר נכון. כן? יש פוד פרוססור, כן? תהליך. זאת אומרת אתה לא יכול לומר על המושג של הרגע הראשון שהוא משתנה. הוא לא משתנה. כן, לא תקבל שינוי התורה. הקורבנות, אז עכשיו אומרים למצווה היותר בולטת של טעמי המצוות של הרמב״ם, למשל הקורבנות. הקורבנות היו אז צריכים כדי לעקור עבודה זרה. ועבודה זרה הולכת ונעקרת. זאת אומרת, מכוח זה שהקורבנות ניתנו, זה עזר כדי לבטל, לעקור עבודה זרה מן העולם. ואף כשתעקר כולה, כבר לא יהיה בכלל שום עובד עבודה זרה בעולם, יסוד קיום עקירתה יישאר. כמו שבריאת, האקט של הבריאה קיים תמיד. העבודה שהיא עקרתה, על פי עצה עליונה של הופעת אלוהים עליונה, היא תקום. לא חרד הרמב״ם בשביל נימוק זה ליתן למצוות טעמים שערכם אפשר להיות עובר, ולפעמים גם כן כבר עבר, מפני שהנצח התורי במאורה של מתן תורה בעצמו הוא תלוי, ומה שהיה אז מחויב חוק הוא ולא יעבור. כלומר, בעצם אפשר לקחת הדור של מתן תורה הוא כמין צילום ראשוני, שזה מין תבנית שממנו הכל מתפשט. אז בכלל לא משנה, כבר אין עובדי עבודה זרה, לא צריך קורבנות, אף על פי כן צריך, כיוון שזה נקודת המוצא. אמנם, עיקר הכל תלוי לדבריו בהכרת אלוהיותה של התורה. כלומר, מה שחשוב לרמב״ם זה לא שהטעם רלוונטי או לא רלוונטי, אלא שתכיר שהתורה היא מאת השם. והיה אפשר לשנות איזה דבר, אם רואים שהזמן מרשה או מכריח. לכאורה, מה אכפת לך? אז שתשתנה התורה. למה זה כזה חשוב שהיא לא תשתנה? אבל הדבר יביא לחשוב שהתורה אינה אלוהית, וזה עוקר יסוד הכל. כלומר, אצל בני אדם, זה חיסרון של בני אדם, לחשוב שאם זה אלוהי, זה לא משתנה. זה אמנם לא נכון. אפשר שיהיה אלוהי, הוא משתנה. מה יש? לא יכול להיות אלוהי ומשתנה? אבל כיוון שאצל בני אדם, אם זה אלוהי, זה לא משתנה, לכן אסור שישתנה. על כן, מה?
זה מושגים בין התורה ואלוהים. התורה לא משתנה, זה
אמרנו פה. נו, אז זו השאלה, למה? למה היא לא משתנה?
דברים אלוהים שבעצם הגאולה...
נו, למה שהתורה לא תשתנה? מה אכפת לך? אם הקדוש ברוך הוא יכול לתת תורה נצחית, יכול לתת תורה משתנה. העיקר שתכיר שזה מאת השם. אבל מה? אצל רוב בני האדם יש קושי לתפוס את זה. ואז היה מערער. אם היה אפשר לשנות בתורה, זה היה מערער את היסוד הזה.
רגע, הסמכות שניתן איתם לחמים לדרוש את המים.
לדרוש, זה, כן.
רואים שיש,
זה פטנט,
יש,
זה
יש
פטנט.
יש מגנון מובנה בתורה.
ודאי. רק עושים את זה באופן סמוי. באופן שההמון לא ירגיש. יש תוספות על זה במסכת גיטין, פרק השולח, שאומר שהחכמים עוקרים דברים מהתורה, אבל באופן שלא יורגש להמון. זה תוספות מפורש. כן.
משהו
שלא
מסתדר לפחתי.
בבקשה.
אז הרב כותב שהסיבות של המצוות הם בעצם לא הכרחים, כי בעצם מה שחשוב זה
שזה אלוהי.
זה אלוהי,
נכון.
אבל לכן אני הייתי אומר שהמצוות הן חייבות להיות כדבר שהוא מופשט, שהוא חייב, כי בעצם הסיבות הן לא חשובות, אבל הם מייצרים.
זה שזה אלוהי, זה מה שחשוב.
כן, בדיוק. מה שזה אלוהי, למה זה צריך להשתנות?
לכן זה לא משתנה.
נכון, זה לא משתנה, וזה טוב שלא משתנה.
זה לא, 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 זה לא מדויק. זה מה ש... רגע, אני מנסה להסביר. אצל בני אדם, כולל אותך, אם זה אלוהים, זה לא משתנה, נכון? האמת היא שהקישור הזה הוא לא הכרחי. היה אפשר להגיד, זה אלוהי, זה משתנה.
צריך להביא את זה.
בסדר, אז זה כבר מנגנון. זה מנגנון, זה משהו. מה?
שחכמים משנים את דברי התורה.
זה על פי סמכות שניתנה להם. יש מה שהוא אומר כאן, הוראת ש... מה ש?
תקיעת שופר בשבת.
טוב, זה בשב ואל תעשה, אבל יש גם בקומסה, יש גם דברים כאלה.
זה מסוכן להגיד את זה, ואפשר להגיד אנשים יבואו לטעון.
נכון, ולכן לא עושים, נכון. אבל זה לא שזה באופן מהותי בלתי אפשרי, זה מה שאומר הרב. כן, הוראת, והשינוי הוא אפשרי רק על פי תנאים מיוחדים, הוראת שעה, שבא מנבי או בדין וכיוצא בזה. אלה התנאים ערבים הם שלא יצויר על ידי ביטול חלקי ושינוי פרטי שאינה תורה אלוהית. והשפיע תמיד באור חייה, ותשפיע תמיד באור חייה על האומה והעולם.
אבל אני, סליחה.
כן, בבקשה.
אני חשבתי שמה שקובע זה עם ישראל, כאילו, את השינוי.
כן, אבל עושים את זה באופן סמוי. כן, לא באופן גלוי. אם זה סמוי, אז יש לזה רטיבות, זה מרטיב. סמוי.
אבל למה הכוונה אלוהי? מה הכוונה אלוהי?
אלוהי שזה מת השם.
זה מת השם?
כן. שזה לא מרוח האדם. כן, הרי יש הרבה אנשים אומרים, התורה היא יצירה נפלאה של עם ישראל. זה לא יצירה נפלאה של עם ישראל, זה יצירה אלוהית. עכשיו, אם זה יצירה אלוהית, או אם זה אלוהי, לא משנים. לא נכון, היה אפשר להגיד שמשנים. רק עושים את זה על ידי מנגנונים פנימיים.
למה שינוי זה דבר יותר טוב מאשר שזה מקובר, שברא את הדברים שלו?
הקדוש ברוך הוא ברא העולם משתנה. אז למה שהתורה שלו לא תשתנה?
גם שכן, מה היתרון בזה?
בגלל שיש כוח יצירה מתמיד. כמו שיש יצירה, יש מאין, מאין יוצא אל היש, אז בתוך היש עצמו יש לך התפתחות. זה משהו שחי. דבר שלא מתפתח, הוא לא חי. למשל, ילד, הוא בהתחלה ילד, אחר כך הוא בר מצווה. כן? פרשת בשלח. זה הקדוש ברוך הוא, זה למעלה משינוי ומקביעות כאחד. הוא למעלה מהזמנים. אז לא צריך, כי זה מהדברים מינורים. אם באמת לעתיד לבוא תהיה התגלות חדשה, זה משהו אחר. כן, הרמב״ם אומר, הדתות, הנצרות והאסלאם שטענו שהתורה השתנתה או התבטלה, הם לא צודקים. למה? הם לא סיפקו בידינו מאורע בסדר גודל של מעמד הר סיני. כן? עכשיו, אם יהיה מאורע בסדר גודל יותר גדול ממעמד הר סיני, אז אכן, כן, יכולה התורה להשתנות. כן, זה אומר בעל העיקרים. ולא רק זה שהוא אומר שזה אפשרי, הוא אומר שזה יהיה. כן, הוא מביא מדרש, אני לא משתמע הדבר הזה. מה? לא, זה בדיוק העניין. הנצרות אומרת שכיוון שהייתה תחיית המתים של אדם אחד, זה נחשב שהעולם השתנה. נו, באמת. אז אלישה ואליהו, זה גם כן יחיו את המת, מה קרה? שום דבר, שום כלום. גם רבי שמעון בר יוחאי יחיה מת. כתוב, בגמרא, שהוא יחיה מת. בטבריה, שם. מה זה לחיות מת? כתוב ש... מובא בשו"ת מהרשד"ם, שכל מי שהוזכר שמו בש"ס, יודע לחיות מתים. זה גמרא בעבודה זרה. כן, אז מה זה בעיה? לחיות מתים, זה בקורס ראשון של המוראות. אתה כבר מחיה מתים. הרי זה מה שכתוב, האומר אין תחיית המתים מן התורה. אומר מניטו שהתורה שלו לא מחיה מתים. זה חמור מאוד, אדם שהתורה שלו לא מחיה מתים, נורא.
המתים מחזיר בתשובה בגלל שרשעים נקראים מתים.
בדיוק, זה כבר מחזיר בתשובה. כי הרשעים נקראים מתים, אז מי שמחזיר רשע בתשובה, הוא מחיה את המת. טוב, יש עוד משהו, רק רגע. יש לרמב״ם, יש לכם עוד כוח, נכון? יש לרמב״ם מלחמה בספר מורה הנבוכים. אז בינתיים ראינו על הרמב״ם והרמב״ן, וראינו על טעמי המצוות ונצחיות התורה. עוד משהו, יש לרמב״ם בספר מורה נבוכים מלחמה נגד המדברים, נכון? מדברים, זה המותקלמים. יש כת מוסלמית שהיו לה רעיונות פילוסופיים ופיזיקליים, שעל פיהם הם רצו להוכיח את יסודות האמונה, והרמב״ם חשב שדבריהם הם שטויות. ולכן הוא תוקף את השיטות של המותקלמים, והוא מציע במקום זה את ההוכחות שלו ליסודות האמונה. אחד מהדברים שטענו המותקלמים זה שאין סיבתיות בעולם, הכל אפשרי, כמו וויליאם ג'יימס, כמו החברה האלה, שהם טוענים שזה שאתה רואה סיבתיות זה רק נראה לך. למשל, אם אתה כותב, אם אתה צובע את הקיר, קיר שהיה לבן, עכשיו אתה צובע אותו בשחור על ידי שאתה טובל את המברשת בתוך הצבע ומורח על הקיר. אם נשאל מדוע הקיר שעד עכשיו היה לבן הוא עכשיו שחור, מה תהיה התשובה? כי מישהו צבע את זה. אומרים המותקלמים, מה פתאום, עד עכשיו הקיר הקדוש ברוך הוא ברא אותו לבן, עכשיו הוא ברא אותו שחור. זה שזה קרה בדיוק בזמן שאתה הצמדת את המברשת זה מקרה לחלוטין, על איזה שום קשר. ככה טענה של המותקלמים. הרמב״ם במורה הוא מקדיש הרבה פרקים לדחייה, הוא שבעה פרקים הרמב״ם מקדיש.
זה קסם ליהודים אז? כאילו מה סכנה בזה?
לא, זה לא סכנה, זה פשוט לא נכון. זה הרמב״ם הזה לא נכון.
זה קונברי שטותים או זה...
לא, יש לו...
זה נובע ממציסה עמוקה יותר של המציאות?
זה נכון. מה אתה אומר?
לא, זאת אומרת, לכאורה, למה הוא נזכת להתייחס...
זה קידם אותנו מאוד, מה שאמרת.
נזכת להתייחס לזה, לכאורה, מול דברים אחרים שהיו...
כן, אז טוב, יש בסיס של התפיסה המוסלמית, של הנוכחות המוחלטת של האלוהות, ללא אוטונומיה של האדם. הרב קוק, בארבילי תואר, בעמוד ה, יש לו התייחסות לשיטה הזאת, והוא מסביר, כמו כל שיטה לא נכונה, מה היסוד הנכון שבה. מאיפה זה בא? אומר הרב קוק, בקדושה אין גוזמה במציאות. כל המצויר והמדומה והאפשר להיות בציור הוא באמת מצוי. כי הרי המותקלמים אמרו שכל דבר אפשרי. אפשר כל דבר שיכול להיות. יכול להיות פלברות, יכול להיות כל מיני דברים. כן? ואומר הרב, כל המצויר והמדומה והאפשר להיות בציור הוא באמת מצוי בקדושה. וזה היה הגרעין העליון של שיטת המדברים. לא, בקדושה בקרבת אלוהים. אם אתה מתקרב לאלוהים, שם הכל אפשרי. בעולם שלך, שהוא רחוק מאלוהים, לא כל דבר אפשרי. כן? כלומר, אתה רוצה לצבוע קיר, אתה צריך מברשת. בלי זה, זה לא ילך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה זה בשבילו? להפוך את הקיר הלבן לשחור. לכן, בקדושה אין גוזמה במציאות. כל המצויר והמדומה והאפשר להיות בציור הוא באמת מצוי. וזה היה הגרעין העליון של שיטת המדברים שדחתה אותה הפילוסופיה האסכולית, כלומר הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, באשר לא יכלה לברר את עצמה, שאור אמת של גרעין עליון זה שרוי רק בכנסת ישראל באמת. וכל החוכמות היו ותהיינה באומתנו בהדר גאון גודלן ועם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. מה? זה אפשר לפי המותקלמים, זה אפשר. מה?
יש את הצבעים תמיד, הצבעי יסוד, מערבבים באומנות, יש צבע, שני צבעים שמערבים צבע אחר.
כן, זה יכול להיות צד יפה מאוד. למשל, קיר, אני יכול, למשל, אם אתה רוצה לצבוע את הקיר, תצבע אותו בסגול עם נקודות ירוקות. זה מאוד יפה. בסלון למשל. כן. זה מאוד יפה. עכשיו, עוד נקודה אחרונה, היחס בין מדע לתיאולוגיה. יש, מה? כן, הרבה דיבור על זה. הרמב״ם, ובכלל החכמים של ימי הביניים, סברו שיש קשר בין דעה מדעית למסקנה רוחנית. לכן אצל הרמב״ם לימוד המדע הוא מאוד חשוב, כי אם אתה טועה במדע, אתה תטעה בהבנת האלוהות. לכן זה מאוד חשוב. בימינו, אנשי המדע לא אכפת להם מהתיאולוגיה, והתיאולוגיה לא אכפת להם מהמדע. כן? כלומר, זה שני תחומים שונים לגמרי. תחשוב מה שאתה רוצה בתחום הפיזיקלי, תחשוב מה שאתה רוצה בתחום הרוחני, לא קרב זה אל זה. אומר הרב קוק, ואגב, זה צריך להבין, הכנסייה עשתה קרב מאסף בנושא הזה, כן? היא נלחמה נגד פיזיקאים, בגלל כל מיני, שאמרו, אי אפשר להאמין באמת פיזיקלית כזאת, כי זה סותר את האמונה.
איזה ניסיון?
מה?
איזה ניסיון? יש כתב בראשית ברן,
כן, אז הוא, אז למשל פרופסור נתן אביעזר, אז הוא באמת רוצה כן לחבר. אבל אין הכרח לחבר. אומר הרב קוק, שוב בערפילי תואר מם, אם יתפאר המדע החדש שישתחרר מהתיאולוגיה, כן, כבר לא מפחדים מהאינקוויזיציה, לא מפחדים מהכנסייה, מה יגידו, זה בסדר, לא בסדר, צריך הוא לדעת שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה מהמדע. גם זה סוף סוף אנחנו פטורים מהשאלה האם האטומים זה ככה או זה ככה. לא, לא אכפת לנו שהשרח בכבלים אנושיים. אמנם ודאי שם חדש ייקרא לעניין העליון, לא שם אשר אנשים יצרוהו, כי אם שם חדש אשר פי השם יקובנו. התיאולוגיה המשוחררת מכבלי המדע היא הנבואה, סוד סגולתם של ישראל שתגלה עלינו במהרה. כלומר, יש פה בכל זאת איזו אמירה שבימי הרמב״ם, לא אשמת הרמב״ם, כן? אבל בימי הרמב״ם עדיין סברו שיש קשר בין תיאוריות מדעיות למסקנות מטאפיזיות, ובימינו אנחנו קצת משוחררים מן הדברים האלה. עכשיו, זה לא אומר שאין שום קשר בין תורה למדע, יש קשר, אבל לא קשר של הכרחיות סיבתית. כלומר, אם אתה חושב ככה, המסקנה היא כזאת. אבל יש חיבור בעולמו של הקדוש ברוך הוא, המדע הולך ומברר יותר ויותר את האמת האלוהית.
אני זכרון לברכה, אני מזכיר את הרב גט, שביקש במיני לשבת על תורות של פיזיקה כדי להבין יותר את
עולמו של הקדוש ברוך הוא. ברור, ברור.
זאת אומרת שזה לא משהו,
כן, אבל זה לא מצד האיום.
לא, לא,
לא מצד האיום או ההכרח, הלחץ שזה, כן, ברור, ברור. כן, יש לאחרונה בכל זאת איזה ניסיון מצחיק שמנסים להוכיח שאין בחירה חופשית על ידי ניסויים מדעיים. שמעת על זה?
כן.
כן, זה לא, לא רציני. אבל יש כאלה אנשים לא קטנים שנשבים בקסם של הרעיונות האלה.
ברוך השם.
מה?
אם יש הפחדה, אז גם בנושא של המדע נכנסים כל מיני אנשים, כולל עבודה זרה.
ברוך השם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.